שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין חוף ג' עמוד א' במשנה. המשנה נמצאת בדף חוף בייס עמוד בייס למטה. המשנה שלנו ממשיכה לעסוק בעניין שעסקנו בו בתחילת הפרק, בעניין פסי ביראות. כפי שכבר למדנו, בורות מים שנמצאים ברשות הרבים, אם עומקם 10, רוחבם 4, הם נחשבים כרשות היחיד גמורה. אדם שבשבת שואב מים מהבור ומוציא את המים מהבור ומניח אותו על שפת הבור ברשות הרבים, הוא חייב מדאורייתא משום מויצוי מרשוס לרשוס. הוא הוציא את המים מהבור שהוא רשות היחיד והניח את המים בשפת הבור ששם זה רשות הרבים. מה העיצה? מה העיצה בכדי שיהיה ניתן לשאוב מים מהבור ולהניח את המים בשפת הבור ברשות הרבים? העיצה היא על ידי עשיית מחיצות, להקיף את שפת הבור במחיצות ובכך לגרום ששפת הבור תהפך להיות רשות היחיד. כפי שלמדנו לעיל בדף חוף עמוד בייס, משום בהמתם של עולי רגלים, כדי שיהיו מים מצויים לבהמותיהם של עולי רגלים, הקלו חזל שלא צריך להקיף את שפת הבור במחיצות שלמות. מספיק להקיף את שפת הבור בחלקי מחיצות, דהיינו בדיום דין, מחיצות שרוחבן עמה, ומניח אותם סביבות שפת הבור, והם גורמים לכך שהחלל שבתוכם, דהיינו שפת הבור, יהפך להיות רשות היחיד. אף על פי שמדובר בחלקי מחיצות, ההבדל, ההפרש בין המחיצות מרובה יותר מהמחיצות עצמם. הפורץ מרובה על האוימד. בכל זאת, הדין הוא שאותם דיום דין, אותם פסים מתירים והופכים את שפת הבור שתהיה רשות היחיד, משום בהמותיהם של עולי רגלים הקלו בזה חזל. כפי שלמדנו לעיל בדף חוף עמוד א', ההיתר של העמדת דיום דין, ההיתר שהפסים הופכים את החלל שבתוכם לרשות היחיד, נאמר דווקא כדי שיהיו מצויים מים לבהמותיהם של עולי רגלים, ולכן כל עוד שמצויים מים בבור, המקום מותר בטלטול. אבל כאשר המים שבבור התייבשו, שפת הבור, אף על פי שהיא מוקפת בדיום דין, אסור לטלטל שמה. כי מה שדיום דין מתירים והופכים את שפת הבור שתהיה מותרת בטלטול, זה רק משום המים שבבור, המים שבבאר. אבל כאשר המים שבבור ובבאר התייבשו, אסור לטלטל בחלל שמוקף על ידי הדיום דין. ובאמת, כך שיטת רבי עקיבא, כפי שנקרא עוד מעט במשנה, שההיתר של דיום דין לא נאמר על בור של יחיד. בור פרטי של אדם יחיד שנמצא ברשות הרבים, אף על פי שהוא מוקף בדיום דין, אסור לטלטל בשפת הבור. למה? כי חוששים שמא המים שבבור יתייבשו וימשיכו הלאה לטלטל בשפת הבור, אף על פי שהמים יתייבשו ואסור כבר לטלטל שם. היתר של דיום דין מועיל להתיר רק באר מים חיים, באר מים שהם נובעים כל הזמן, ואז הדין הוא שלא חוששים שהמים ייפסקו, או בור, בור של מי גשמים שהמים יכולים להיפסק, אבל הוא של רבים, שגם אם הם ייפסקו הרבים יזכירו אחד לשני ולא יבואו לטלטל. אבל בור של יחיד, יש כאן שתי חסרונות, גם שמדובר בבור שהמים שבו קלים, וגם שמדובר ביחיד שאין מי שיזכיר אחד לשני. בזה לא יתירו פסי ביראות, מחשש שמא המים ייפסקו וימשיכו הלאה לטלטל שם בהיקף, בשפת הבור שמוקפת בדיום דין. נקרא את המשנה בפנים. אומרת המשנה, אחד בור הרבים ובאר הרבים, ובאר היחיד עושים להם פסים. בור הרבים, אף על פי שהמים שבו הם מי גשמים, הם מים מכונסים, והם עלולים להתייבש, הבור עלול להתייבש, בכל זאת, מכיוון שמדובר בבור של רבים, אומר רשי, איפס כי מאי עד קרי הדוד, הרבים יזכירו אחד לשני. אז לכן, כאן נתקלו חזל, לסמוך על פסי הביראות, שהם הופכים את שפת הבור לרשות היחיד. ומותר לטלטל שם. או באר הרבים, יש שם אתרתל את יבוסה, גם באר שמיים לא נפסקים, וגם מדובר בשל רבים, שהרבים מזכירים אחד לשני, אם יש בזה חשש איסור. ובאר היחיד, באר שמדובר במים נובעים, מים שלא פוסקים, אף על פי שזה של יחיד, לא חששו שמה המים ייפסקו. אבל בור היחיד, יש כאן שתי חסרונות, גם בור שהמים פוסקים, גם מדובר של, בשל יחיד, שאין מי שיזכיר אם המים ייפסקו, אין מי שיזכיר שאסור לטלטל בשפת הבור, חזל חששו, ולא יתירו שם לטלטל על ידי העמדת פסי ביראות. אז מה כן? עושים לו מחיצה גבוהה, יהיו טפחים. אתה רוצה לשאוף מים מהבור שלך, ולהניח את המים בשפת הבור, בבקשה, אבל תקיף את שפת הבור במחיצות ראויות, מחיצות כדת וכדין, לא חלקי מחיצה, לא דיום דין, כאן לא הקלו חזל. דברי רבי עקיבא, רבי יהודה בן בובו מחמיר עוד יותר, רבי יהודה בן בובו סובר, שבכדי שפסי הביראות יתירו, צריך שיהיה טרטל לטיבוסה, דהיינו, רק באר הרבים בלבד, שיש כאן שני מעלות, גם שמדובר ברבים, שאם המים יתייבשו הם יזכירו אחד לשני, וגם שמדובר בבאר שהמים לא פוסקים, אבל אם חסר תנאי אחד, באר של יחיד או בור של רבים, אסור לטלטל על ידי פסי ביראות, אלא על ידי מחיצה בלבד. רב יהודה בן בובו אומר, אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד, ולשאר עושים חגורה, אומר רש"י, היקף של חבלים, תוספות מסבירים, מחיצה, גבוהה 10 טפחים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רב יוסף, אומר רב יהודה, אומר שמואל, אלא חוקר רב יהודה בן בובו, שפסי הביראות אינם מתירים, אלא לבאר הרבים, תרתי לטיבוסי, גם באר שמיים לא פוסקים, וגם של רבים שמזכירים אחד לשני. אומרת הגמרא, יש עוד מימרה שאמר רב יוסף בשם רב יהודה בשם שמואל, לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד. פסי ביראות הם מתירים, חזל הקלו לסמוך על פסי ביראות רק בבאר מים חיים בלבד, לא במים מכונסים. אומרת הגמרא, וצריכה לכאורה לשם הצריך את שתי המימרס, אם אנחנו פוסקים כמו רב יהודה בן בובו שבמשנה, שהוא מצריך שני תנאים בכדי שיהיה אפשר לסמוך על פסי הביראות, גם שמדובר בבאר, דיינו שהמים נובעים כל הזמן ולא פוסקים, וגם שמדובר בשל רבים. אז אם כן, מה צריך את הממרה השנייה של רב יוסף או מרב יהודה או משמואל, שלא הותרו פסי ביראות, אלא לבאר מים חיים בלבד? אלו אם אתה פוסק כמו רב יהודה בן בובו, שפסי הביראות לא מתירים אלא לבאר של רבים, זה כולל בתוכו שפסי הביראות לא מתירים אלא לבאר מים חיים, כי כל באר זה מים חיים. אומרת הגמרא, הוא צריך את דייש מנהל לא חוקר רב יהודה בן בובו, והמין את דרבים, אפילו מכונסים. אם היה רק את המימה הראשונה, שהלוך היא כמו רב יהודה בן בובו, הייתי חושב שהלוך היא כמו רב יהודה בן בובו, דהיינו, גם שמועיל גם דיום דין לבור של רבים. מה שרב יהודה בן בובו אמר, לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר הרבים, זה התייחסות לדברי רבי עקיבא. אתה רבי עקיבא אומר שבאר מועיל אפילו של יחיד, זה לא נכון. באר מועיל רק בשל רבים. אבל בשל רבים מועיל גם בור, מסביר רש"י. אז אם היה כתוב רק שהלוך כמו רב יהודה בן בובו, הייתי חושב שגם בור של רבים מועיל. רב יהודה בן בובו בא רק לומר, לא כמו שאתה אומר רבי עקיבא שבאר של יחיד, צריך גם בבאר שיש של רבים, אבל אם זה של רבים גם בור מועיל. קומשמן לא לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים, ובור גם אם הוא של רבים, פסי הביראות אינם מתירים אותו. והיא השמינן באר מים, אבא מינן לא ישנה דרבים, לא ישנה דיחיד. אם ירק את הממרה השנייה, שלא הותרו פסי בירות אלא לבאר מים חיים? הייתי חושב באר מים חיים גם בשל יחיד מועיל. קומש מלון הלוכה כרב יהודה בן בובו של המשנה, שלא הותרו פסי בירות אלא לבאר הרבים, גם באר וגם רבים. שני תנאים לפי רב יהודה בן בובו, וכמו שהגמרא פוסקת הלכה כמותו. נעבור למשנה הבאה. המשנה הבאה עוסקת בעניין של קרפף. מה זה קרפף? מהתורה, מקום שמוקף במחיצות, הדין הוא שהוא נחשב לרשות היחיד והוא מותר בטלטול. מקום שמוקף במחיצות, אם המחיצות הן מחיצות טובות, הוא נידון כרשות היחיד והוא מותר בטלטול. מדרבונון, חז"ל גזרו שמקום גדול, מקום גדול בשיעור של יותר מבית צעתיים, 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, לפי רב חיים נוי מדובר על מקום באזור 33 מטר, לפי החזון איש 41. על כל פנים, מקום גדול בשיעור של יותר מבית צעתיים, לפי רב חיים נוי והחזון איש 33-41, הדין הוא שאם אין בו דיורים, אם לא דרים בתוכו, הוא לא משמש לתשמישי דירה, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, הוא אסור בטלטול. הוא נידון כקרמליס והוא אסור בטלטול. ולמה? כי מכיוון שהמקום הוא גדול ואין בו דיורים, לא דרים בתוכו, הוא גם לא משמש לתשמישי דירה, אם יהיה מותר לטלטל שם, אנשים יבואו לטעות ולחשוב שמותר לטלטל גם ברשות הרבים, כי המקום מזכיר את רשות הרבים, אין בו דיורים, הוא מקום גדול. לכן חז"ל גזרו ואמרו, מקום שהוא בשיעור יותר מבית צעתיים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, אם לא דרים בתוכו, הוא אסור בטלטול. המשנה שלנו עוסקת בקרפף, דהיינו מקום לאחסנת עצים מחוץ לעיר, אין בו דיורים, אבל השטח שלו לא יותר מבית צעתיים אלא עד בית צעתיים. מה דינו? נקרא את המשנה. אומרת המשנה, ואויד אומר רב יהודה בן בובו. הגינה, הגינה זה מקום שמגדלים שם ירקות, אין בו דיורים. הקרפף, קרפף זה מקום שעומד מחוץ לעיר ומשמש לאחסנת עצים, לא דרים שם, שהן 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. 70 אמה ושיריים, כמה זה שיריים? מבורר ברשי בעמוד בייס, שכוונה לארבעה טפחים. דהיינו, הם עד 70 אמה ושיריים, כולל 70 אמה ושיריים, לא יותר מ-70 אמה ושיריים. כך מבואר בתוספות בדיברה מסחיל ובלבד, שזה הולך, שמדובר כאן על מקום גדול עד 70 אמה ושיריים, כולל 70 אמה ושיריים. הדין הוא שאם אותו מקום מוקף גדר גבוה 10 טפחים, הוא מוקף במחיצות קשירות, מטלטלים בו, הוא מותר בטלטול, אבל בתנאי ובלבד שיהיה בו שומרה, דהיינו שיהיה בו דיורים, סוכה לשומרים, או בידירה, או שתהיה סמוכה לעיר. אם המקום סמוך לעיר, מסביר רש"י, בדיבור המסכיל סמוכה לעיר הנקרא בפנים, דהואיל וקרובה לביתו, דעתו להשתמש בה תמיד, וכעוקף לדירה אדומי. דהיינו, לפי רב יהודה בן בובו, גם מקום שהוא עד 70 אמה ושיריים, אם אין בו דיורין, הדין הוא שאסור לטלטל בו, צריך שיהיה בו דיורים. מדייקים התוספות מדברי רש"י, שלפי רב יהודה בן בובו, מקום שהוא גדול יותר מבית צעתיים ומוקף במחיצות ויש בו דיורים, יאסור לטלטל בו. הרי זה מה שכתוב כאן, שמקום שהוא עד בית צעתיים, אם יש בו דיורים מותר לטלטל, אם אין בו דיורים אסור לטלטל. אם יש בו שומרה, אם יש בו בית דירה, אם הוא סמוך לעיר מותר לטלטל בו, אבל אם אין בו דיורים אסור. אבל מקום כזה שהוא למעלה מבית צעתיים, גם אם יש בו דיורים אסור לטלטל בו. איך יכול להיות דבר כזה? וכי חצר שהיא גדולה יותר מביצי עתיים. חצר יש בה דיורים, היא משמשת את הדיורים שבבית. היא אסור לטלטל בה אם היא גדולה יותר מביצי עתיים? כך מקשים התוספות ועוד ראשונים על שיטת רש"י. לכן הם מבארים באופן אחר, שמדובר כאן באמת שיש דיורים, אבל הדיורים האלה לא נחשבים כדיורים גמורים. כדי שהדיורים יחשבו כדיורים גמורים, צריך שקודם כל יהיו דיורים, ואחר כך המחיצות ייבנו לשם הדיורים שקיימים כאן. אבל אם קודם כל נבנו הדיורים, ואחר כך, אם קודם כל נבנו המחיצות, ורק אחר כך נבנו הבתים בתוכו, זה לא נחשב כמחיצות שנבנו לשם דיורים, והמקום לא נחשב כמי שיש בו דיורים. אם הוקף ולבסוף ישב, קודם כל נבנו היקף המחיצות ואחר כך התיישבו בפנים, זה לא נחשב כמקום שיש בו דיורים. ממילא על זה מדבר רבי יהודה בן בובו. מקום כזה שקודם כל נבנו מחיצותיו ואחר כך התיישבו בתוכו, הוא לא יכול להתיר שטח שגדול יותר מביצעתיים, אבל שטח שהוא עד ביצעתיים הוא מתיר גם באופן כזה. אבל אם מדובר במקום כזה שיש בו דיורים ואחר כך הוא הוקף במחיצות, אז ברור, אומרים הראשונים, שלפי רבי יהודה בן בובו, גם אם הוא גדול יותר מביצעתיים, מותר לטלטל בו. ביישוב דברי רש"י אומרים תוספות שאולי חצר שיש בה דיורים גמורים, מודה רבי יהודה בן בובו שאפילו יותר מביצעתיים, הדין הוא שמותר לטלטל בה. על כפול, אם נחזור לענייננו, שיטת רבי יהודה בן בובו, שמקום שהוא עד ביצעתיים, כדי שיהיה מותר לטלטל בו, צריך שיהיה בו דיורים. שומרה, בידירה, או שיהיה סמוך לעיר. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, אפילו אין בה אלא בור, שיח ומערה מטלטלים בתוכה. מקום עד ביצעתיים, שמוקף במחיצות, לא צריך שיהיה בתוכו דיורים גמורים. מספיק שיהיה שם בור, שיח, מערה, אומר המאיר, כדי שיהיה היכר שמתכוון להשתמש שם, בכדי שיהיה מותר לטלטל בתוכו. רבי עקיבא אומר, אפילו אין בה אחת מכל אלו מטלטלים בתוכה, ובלבד שיהיה בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים ולא יותר מכך. לפי רבי עקיבא, מקום שמוקף במחיצות עם גודלו של המקום עד ביצעתיים, כולל ביצעתיים, מותר לטלטל בו. אלא אם כן הוא יותר מביצעתיים, שאז צריך שיהיה בו דיורים. אבל אם הוא עד ביצעתיים, הוא מותר בטלטול. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך בתחילת סימן שינון ח'. כדברי רבי עקיבא, שמקום גדול עד ביצעתיים, כולל ביצעתיים, אף על פי שאין בו בכלל דיורים, מותר לטלטל בו. רק מקום כזה שהוא למעלה מביצעתיים, כדי שיהיה מותר לטלטל בו, לא מספיק שהוא מוקף במחיצות, אלא צריך גם שיהיה בו דיורים. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אליעזר אומר, אם הייתה אורכה יתר על רוחבה, אפילו אמה אחת, אין מטלטלים בתוכה. בדברי רש"י נראה ש... רבי אליעזר הולך על מקום ששטחו ביצעתיים. ועל זה הוא אומר, ביצעתיים מותר לטלטל, גם ללא דיורים, אבל שהוא לא יהיה אמה אחת יותר משהריבוע יהיה ריבוע מדויק, שהאורך לא יהיה יותר מהרוחב אפילו באמה אחת. רבי יוסי אומר, אפילו אורכה פי שניים ברוחבה מטלטלים בתוכה, אבל לא יותר מכך. בגמרא בעמוד בייס נלמד בעזרת השם שלומדים את זה מחצר המשכן. חצר המשכן רוחבו 50, אורכו 100. אז הנה רואים שמקום שרוחבו 50 ואורכו 100 אפשר לטלטל, אבל שלא יהיה יותר מכך, שאורכו לא יהיה יותר מפי 2 ברוחבו. אומר רבי אלוהי, שמעתי מרבי אלוזור, אפילו היא כבית קור, גם מקום כזה שהוא גדול כבית קור, מותר לטלטל בו גם ללא דיורים. שלא דרים בתוכו, אם הוא מוקף במחיצות, אפילו גדול מאוד כמו בית קור, מבואה בגמורה לקמון בדף חובוב, שזה עד בית קור, אבל לא יותר מבית קור. יותר מבית קור צריך שיהיה בו דיורים. וכן שמעתי ממנו, ממשיך רבי לוי ואומר, וכן שמעתי מרב לוזור, אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא יירב, ביתו אסור מלהכניס ולהוציא, לא, ולהם מותר. מדי רבונון, חצר שיש בה כמה בתים, אסור להוציא כלים מהבית לחצר, כי יש כאן הוצאה מרשות לרשות. הבית הוא רשות פרטית, החצר היא רשות משותפת. אם יהיה מותר להוציא כלים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, יבואו להוציא כלים מרשות לרשות. לכן אסרו חז"ל מדי רבונון, אף על פי שהחצר מוקפת במחיצות, מדאורייתא היא ודאי נחשבת כרשות היחיד גמורה. מדי רבונון, אסור בשבת להוציא כלים מהבית הפרטי לחצר המשותפת, כי יש בזה כאין הוצאה מרשות לרשות. אם יהיה מותר להוציא כלים מהבית הפרטי לחצר המשותפת, יבואו להוציא כלים מרשות לרשות, מרשות היחיד לרשות הרבים. מהי העצה כדי שיהיה מותר להוציא כלים בשבת מהבית לחצר? העצה היא רובי חצרות. לגבות פת מכל דיירי החצר, ועל ידי שגובים פת, כולם מתאחדים להיות אחד. אין חילוקי רשויות. הבית הפרטי, החצר המשותפת, הכל שייך לכולם. כאשר הוא מוציא מהבית אל החצר, הוא לא הוציא מרשות לרשות. הוא הוציא מרשות אחת. באותה רשות הוא הוציא ממקום למקום. מה קורה אם אחד מבני החצר לא יירב? הוא פוסל את הכל, כי כל העניין של רובי חצרות שכולם מתאחדים, מספיק שאחד מבני החצר לא יירב עם שאר בני החצר, בשביל שהוא מבטל את רובי החצרות, וכולם אסורים להוציא חפצים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת. נו, מה יעשו? אז יש תקנה, אי אפשר לערב רובי חצרות בשבת עצמה. אבל מה כן אפשר לעשות? לבטל. הוא יכול לבטל את הרשות שלו. ברגע שהוא מבטל את הרשות שלו, הוא לא קיים פה. אז קיימים כאן רק הדיירים האחרים, והם ירבו ביניהם. אומר רבי אלעזר, אם הוא ביטל את רשותו בחצר, גם רשות ביתו בכלל. ומותר להם, לבני החצר, להוציא כלים מהבית שלו אל החצר. לא עצמו אסור, כי אם הוא יוציא כלים מהבית אל החצר, זה נראה שהוא חוזר בו מהביטול. אבל להם מותר, כי סובר רבי אלעזר שאדם שביטל את רשות חצרו, זה כולל גם ביטול על רשות ביתו. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן שמעתי ממנו שיוצאים בארקבלין בפסח. מבואה בגמור לקמון בדף חובזיין שארקבלין זה סיב שגדל סביבות הדקל. ויוצאים בו ידי חוי וסמורר. והחידוש שבדברים, כך כתוב בתפארת ישראל, שזה לא נחשב לירק, שזה לא נחשב לאילן אלא זה נחשב לירק. אי אפשר לצאת ידי חוי וסמורר באילן אלא בירק. הארקבלין הללו, אף על פי שהם גדלים סביבות הדקל, הם נחשבים כירק ויוצאים בזה ידי חוי וסמורר. וחזרתי על כל תלמידיו, האם מישהו גם שמע את הדברים האלו שאני שמעתי? וביקשתי לי חבר, ולא מצאתי. אף אחד לא שמע מרבי אלעזר את הדברים הללו, רק אני שמעתי. אומרת הגמרא, מן תנא דקתני ואויד. התנא פותח את המשנה ואומר, ואויד אומר רבי יהודה בן בובו. מה זה ואויד? מה היה הדבר הקודם שאמר רבי יהודה בן בובו? אילי ממשום דתן אלי חד אלי חומרי, וקטני אחריתי. אם הוואויד מתפרש למה שרבי יהודה אמר בסוף המשנה הקודמת, שלא עושים פסי ביראות, פסי ביראות אינם מתירים אלא רק באר הרבים בלבד, חומרה. תרת לטיבוסה, גם באר וגם של רבים. כהמשך לכך אומר רבי יהודה בן בובו חומרה נוספת, שכרפף, דיינו מקום שאין בו דיורים, עד בית צעתיים אי אפשר לטלטל בתוכו, אלא אם כן יש בו דיורים. שומרה בדירה. אז לכן מתאים הלשון ועוד, כי יש כאן חומרה נוספת שמחמיר רבי יהודה
כל הלשון.
בן בובו. אומרת הגמור, אם ככה, ורבי יהודה דתן אלי אחד אלי חומרי, רבי יהודה, בתחילת הפרק, רבי יהודה אמר שפסי ביראות אינם מתירים אלא עד בית צעתיים בלבד, חומרה. וקטני אחריסה, ובמשנה אחר כך אומר רב יהודה שאם דרך הרבים, אם הרבים בוקעים בין הפסי ביראות, הם מבטלים את הפסי ביראות, יסלקן על הצדדים. שתי חומרות של רב יהודה. למה שם לא כתוב עוד ולא יקטני ואוית? אומרת הגמרא לא, אוסו מפסקו או רבונון, אוכל לא יפסקו או רבונון. שם ברב יהודה באמצע רבונון מפסיקים. רב יהודה אומר בתחילת הפרק שפסי ביראות מתירים רק עד בית צעתיים בלבד. רבונן מפסיקים אותו ואומרים לא אמרו בית צעתיים אלא לקרפף. ואחר כך במשנה הבא אומר רב יהודה אם הייתה דרך הרבים עוברת ביניהם יסלקן על הצדדים. לא שייך להגיד ועוד כי רבונן הפסיקו אותו באמצע. אומרת הגמרא וכל איכד הפסיקו רבונן לא יקטני ועוד. ורב לזר דסוקו דפסקו רבונון וקטני ואוהד. רב לזר דסוקו מביא רשי על המקום מה הכוונה? בדף חובזיין, רבי אליעזר אומר יהודה לצעודות חייב אדם לאכול בסוכה, וחכומים אומרים אין לה דבר קצווה, ואוהד אומר רבי אליעזר, מי שלא אכל ליל יום טוב הראשון. אז הנה אף על פי שרבונון הפסיקו אותו באמצע, שייך לומר ואוהד? אז אם כן, למה ברב יהודה לא כתוב ואוהד? הרי יש כאן שתי מימר של רב יהודה, שתיהם לחומרי, אף על פי שרבונו נפסיקו אותו באמצע, אבל הנה אנחנו רואים שגם כאשר רבונו מפסיקים באמצע, שייך לומר ואוהד. אומרת הגמרא, אוסום במילסה הוא דהפסיקו, אוכל במילסה אחריסה הפסיקו. שם רבונו מפסיקים את רב לוזור בעניין, את רבי אליעזר בעניין שהוא עסק בו, בעניין הסעודות שצריך לאכול בסוכות, אבל כאן מפסיקים אותו בעניין אחר לגמרי. רבונן בתחילת הפרק מפסיקים אותו בעניין של קרפף, לא קשור לעניין. ממילא אז ברב יהודה שבא אחר כך במשנה, אם הייתה דרך הרבים עוברת ביניהם מסלקן על הצדדים, לא שייך לומר ואוהד. למדנו במשנה, רבי עקיבא אומר אפילו אין בה אחד מכל אלו מטלטלים בתוכה. מותר לטלטל בקרפף. במקום שיש בו מחיצות, אף על פי שאין בו דיורים, אם גודלו עד בית צעתיים. אף על פי שאין בו דיורים, יותר מבית צעתיים, הדין הוא שאסור. כך שיטת רבי עקיבא במשנה. שואלת הגמרא רבי עקיבא, היינו תנקמה. מסביר רש"י, תנקמה של תחילת הפרק. במשנה בתחילת הפרק מובא דעתו של רבי יהודה שסובר שפסי ביראות לא מתירים שטח שגודלו יותר מבית צעתיים. על כך אומרים לו רבונון שהשיעור של בית צעתיים נאמר על קרפף, דהיינו על מקום שאין בו דיורים, שאף על פי שהוא מוקף במחיצות, אם גודלו יותר מבית צעתיים אסור לטלטל בו, אבל אם גודלו עד בית צעתיים מותר לטלטל בו. אז לכאורה רבי עקיבא הוא בדיוק כשיטת הנקמה, כשיטת תנקמה של תחילת הפרק. אומרת הגמרא, כביני הוא דבר מועט. יש דבר מועט שזה הנפקמינה בין רבי עקיבא לבין תנקמה. דתניה, רבי יהודה אומר דבר מועט יש על 70 אמה ושיריים, ולא נתנו חכמים בו שיעור. חכמים לא נתנו בו שיעור באותו דבר מועט. דהיינו, רבי עקיבא נקד בלשונו שיעור של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. בזה המשנה עוסקת. ככה המשנה אומרת, ואויד אומר רב יהודה בן בובו, הגינה והקרפף, שהם 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, דהיינו, 70 אמה וארבעה טפחים. כך מבואר ברש"י בדיבור המסחיל אלו אומרו תוירו, ש-70 אמה ושיריים, הכוונה 70 אמה וארבעה טפחים על 70 אמה וארבעה טפחים. תנקמה של תחילת הפרק הוא נוקט לשון של בית צעתיים. בית צעתיים מרובה יותר על 70 אמה ושיריים באצבע ומשהו. אז אם כן זה הוויכוח ביניהם. האם מדקדקים עד כדי כך ומשארים בבית צעתיים שזה באצבע ומשהו יותר מ-70 אמה ושיריים? בכך נחלקו רבי עקיבא ותנא קמא. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכמה זה המשהו היותר, שיעור סעתיים כחצר המשכן. דהיינו, המקור למניין הזה, לשיעור הזה של 70 אמה ושיריים או של סעתיים, זה נלמד בחצר המשכן כפי שהגמרא תביא בהמשך. עכשיו השאלה היא כזאת, האם לומדים בדיוק בחצר המשכן, חצר המשכן היה סעתיים, או שלא מדקדקים עד כדי כך, אלא משארים ב-70 אמה ושיריים, שזה קצת פחות מסעתיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, מנו הנמילה, מה המקור שמשארים בחצר המשכן שיעורי שבת, שמרבעים את חצר המשכן? חצר המשכן אורכה 100, רוחבה 50, ואנחנו מרבעים את חצר המשכן ומקבלים תוצאה של סעתיים, ובכך משארים את השיעור של שבת. דהיינו, שמקום שגודלו יותר מסעתיים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, אסור לטלטל בו. אבל מקום כזה שגודלו עד סעתיים, אם הוא מוקף במחיצות, אף על פי שאין בו דיורים, הדין הוא שהוא מותר בטלטול, המקור לכך זה מחצר המשכן. מה המנוע הנמילה שלומדים את השיעור של בית סעתיים, שכאשר הוא מוקף במחיצות, אף על פי שאין בו דיורים, הוא מותר בטלטול מחצר המשכן? אומר רב יהודה דאומר קרו, אורך החצר 100 באמה ורוחב 50 ב-50. מה זה הלשון 50 ב-50? אמרה תורה, תול 50 וסבב 50. תיקח את החמישים של האורך ותסובב אותם סביב החמישים של הרוחב, דיינו תרבע. ומכאן לומדים לכל שיעורי שבת שמקום שגודלו סעתיים כחצר המשכן, אם הוא מוקף במחיצות, אף על פי שאין בו דיורים, מותר לטלטל בו. אז זה אם כן המחלוקת בין רבי עקיבא לבין תנא קמא. לפי רבי עקיבא לא מדקדקים עד כדי כך לשאר בסעתיים, אלא משארים ב-70 אמה ושיריים, 70 אמה וארבעה טפחים. אבל לפי תנא קמא שבתחילת הפרק, הוא נוקט על לשון סעתיים, דיינו בדיוק כחצר המשכן, שזה באצבע פלוס יותר מ-70 אמה וארבעה טפחים. אומרת הגמרא, פשטי דקרו, במה הקסיב? במה הפשטות של הפסוק, במה הוא הולך? אומרת הגמרא, אומר רבייה, העמד משכן על שפת 50, כדי שיהיה 50 אמה לפניו, ו-20 אמה לכל רוח ורוח. תיקח את המשכן, תניח אותו בחצר המשכן. חצר המשכן אורכו 100 ורוחבו 50. המשכן אורכו 30 ורוחבו 10. תניח את המשכן בסוף 50 אמה מהכניסה לחצר המשכן. ואם כן, תניח אותו שם באמצע, ואז יהיה לו 20 אמה לכל רוח. רוחבו 10. אז יש לו 20 לכאן ו-20 לכאן, כי הרי רוחב חצר המשכן הוא 50, והאורך של החצי השני של המשכן גם הוא 50, אורכו של המשכן 30, נמצא שכאשר אני מעמיד, כאשר מעמידים את המשכן בחציו השני של חצר המשכן, דהיינו בסוף 50 אמות מהכניסה לחצר המשכן, מקבלים תוצאה שיש 20 אמה לכל רוח. זה פשטי דקרו. אבל מכאן גם לומדים שכל מקום שמוקף במחיצות, אם הוא עד שיעור של סעתיים, מותר לטלטל בו. לפי רבי עקיבא לא מדקדקים עד כדי כך, חכמים לא דקדקו שיהיה סעתיים, אלא נקטו 70 אמות ושיריים, שזה באצבע ומשהו פחות יותר מסעתיים. כך לפי רבי עקיבא. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, כך למדנו במשנה, אם הייתה אורכה אמה אחת על רוחבה, אסור לטלטל בה. רבי אליעזר גם הוא סובר שבשיעור של סעתיים מותר לטלטל, אם המקום מוקף במחיצות, אף על פי שאין בו דיורים, אבל בתנאי שיהיה ריבוע מדויק. אם היה אורכה יותר על רוחבה, אפילו באמה אחת, לא מטלטלים שם. שואלת הגמרא, ואותני רבי אליעזר אומר, אם הייתה אורכה יתר על פי שניים ברוחבה, אפילו אמה אחת אין מטלטלים בתוכה. אז הנה, לפי רבי אליעזר אנחנו רואים שהוא סובר שאורכה יכול להיות עד פי שניים ברוחבה. לא כמו שכתוב אצלנו במשנה, שאם אורכה אפילו אמה אחת יותר מרוחבה, הדין הוא שהוא אסור בטלטול. אומרת הגמרא, אומר רב ביבי בר אביי, כתנן עמי מסניסים, יתר על פי שניים ברוחבת נן. מה שכתוב במשנה אצלנו, לא הכוונה שאם היה אורכה באמה אחת יותר על רוחבה, היא אסורה בטלטול, אלא הכוונה, אם אורכה פי שניים מרוחבה, אז הדין הוא שאסור בטלטול. שאלת הגמרא, יוחי היינו רבי יויסי, זה בדיוק מה שרבי יויסי אומר במשנה. רבי יויסי אומר, אפילו היה אורכה פי שניים מרוחבה, מותר לטלטל בה. אז אם כן, מה המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יויסי? אומרת הגמרא, כביניו ריבוע דריבוע רבונון. דהיינו, מסביר רש"י שהמחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יויסי, מה לכתחילה? האם לכתחילה צריך לרבע או לכתחילה אורכה יותר על רוחבה? אם נדקדק את הלשונות של התנאים, אז נראה. רבי אליעזר אומר, אם הייתה אורכה יתר על רוחבה, אפילו אמה אחת אין מטלטלים בתוכה. וכפי עכשיו הגמרא מסבירה, כוונת רבי אליעזר לומר שאורכה יכול להיות עד פי שניים ברוחבה, אפילו לכתחילה. אין בעיה. אבל לפי רבי יויסי, אפילו אורכה פי שניים ברוחבה מטלטלים בתוכה, אבל לכתחילה צריך לרבע את החצר הזאת, את המקום הזה. דהיינו, מקום שאין בו דיורים, שהוא מוקף במחיצות. לכתחילה, לפי רבי יויסי, צריך שהוא יהיה בריבוע. ריבוע של סעתיים, או ריבוע של 70 אמה ושיריים. לפי רבי אליעזר, אפילו לכתחילה, אפשר לעשות שאורכה יהיה יותר מרוחבה. נמשיך הלאה, אומרת הגמרא, רבי יויסי אומר איתמר, אומר רבי יוסף, אומר רבי יהודה, אומר שמואל, הלכה כרבי יויסי, שמה? שגם אם אורכה פי שניים ברוחבה, עדיין היא מותרת בטלטול. ורב ביבי אומר, רב יהודה אומר שמואל, לא חקר רבי עקיבא, שרבי עקיבא סובר שעד בית צעתיים מותר לטלטל, גם אם אין בדיורים. ותרוויו לכולה, וצריך, דאי השמינן הלכה כרבי יויסי, ואמינא דאי כשומירה או בית דירה. אם היה משמיע לנו לבד, שהלכה כמו רבי יויסי, אז הייתי חושב, הלכה כמו רבי יויסי, שאורכה פי שניים ברוחבה, מותר לטלטל, אבל כשיטת רב יהודה בן בובו, שצריך שומירו ובסדירו גם בפחות מבית צעתיים. לכן הוא אומר הלכה כרבי עקיבא, ואי השמין הלכה כרבי עקיבא, אבא אמינא דאורך וקוטין לאי. הייתי אומר הלכה כמו רבי עקיבא, שגם בפחות מסעתיים, שבפחות מסעתיים גם אם אין שם דיורים, אם זה מוקף במחיצות מותר לטלטל, אבל רק אם זה ריבוע, לא אם זה ארוך וצר. קומה שמלון, הלכה כרבי יויסי והלכה כרבי עקיבא. הלכה כרבי יויסי שגם בארוך וצר עד פי שניים. הדין הוא שאם סך הכל יש שם בית צעתיים ולא יותר מבית צעתיים, אף על פי שאין שם דיורים מותר בטלטול. כמו רבי עקיבא שאומר שעד שיעור של בית צעתיים, אם זה מוקף במחיצות לא צריך שיש שם דיורים. וכמו רבי יויסי שלא צריך ריבוע ממש, אלא אפילו אורכה פי שניים ברוחבה, עדיין היא מותרת בטלטול. ממשיכה הגמרא ואומרת, קרפף, קרפף שהוא יותר מבית צעתיים שהוקף לדירה. קרפף, הכוונה למקום שעמד מחוץ לעיר, ששימש להחסנת העצים. אין בו דיורים, הוא משמש להחסנת העצים, והדין הוא שאף על פי שהוא מוקף במחיצות, אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, הוא אסור בטלטול. כי מקום גדול שגודלו יותר מבית צעתיים, אם אין בו דיורים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, הוא אסור בטלטול. כי איכי דלוי לחלף ברשוסו רבים. אז כאן גם הקרפף שאנחנו עוסקים בו עכשיו, הוא קרפף גדול יותר מבית צעתיים, באופן עקרוני הוא אסור בטלטול. אבל מה קרה? הוא קף לדירה. יש בו דיורים באותו קרפף, כגון שיש דירה ליד והקרפף, הדירה פתוחה לאותו קרפף. אז יש בו דיורים, אנשי הבית משתמשים שם לצורך דיוריהם, אז הוא מותר בטלטול. מה קרה אחר כך? אומרת הגמרא, נזרע רובו. אחר כך באותו קרפף שיש בו דיורים, גודלו יותר מבית צעתיים ויש בו דיורים, הוא מותר בטלטול. זרעו שם זרעים. אומרת הגמרא, נזרע רובו הרי הוא כגינה ואסור. הזרעים, אומר רש"י, מבטלים את הדיורים שבקרפף. רש"י אומר שאנשים לא גרים בין זרעים. אז מכיוון שכך, הזרעים שהוא זרע שם מבטלים את הדיורים שיש באותו כרפף, והוא חוזר להיות כרפף שאין בו דיורים, שהדין הוא שאם גודלו יותר מבית צעתיים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, הוא אסור בטלטול. יש כאן נדון בראשונים, בתשס ישונים כאן ובראש, האם הדין הזה של נזרע רובו הוא רק בכרפף שיש בו דיורים, או גם במקום שיש בו דיורים גמורים, כגון חצר. חצר יש בה דיורים גמורים. מה הדין? אדם זרע את החצר בזרעים, האם הזרעים מבטלים את הדיורים שבחצר? הראש דן בזה. התיזה שונים דן על דיר ושר ומוקצה, שהוא זרע אותם בזרעים, האם הזרעים מבטלים את הדיורים שבהם? ממשיכה הגמרא ואומרת, זה הכל אם הוא זרע זרעים, אבל נטע אילנות, אפילו רובו, הרי הוא כחצר ומותר. אילנות, אומר רש"י, הם לא מבטלים את הדיורים, כי אדרבה, האילנות משתלבים יפה עם הדיורים. אני אקרא את דברי רש"י בדיבור המסחיל, נזרע רובו. נזרע רובו בזרעים, אומר רש"י, ביטל דירתו, דבזרעונים לא די ראינשה, ואב אלי גינה, ואסור לטלטל אף בשאינו נזרע, דבוטי לגבי רובה. אבל בנוטי האילנות לא ביטל דירתו, דאורכה להסתופף בצל אילנות תמיד. הוא נטע אילנות באותו כרפף שיש בו דיורים. האילנות לא מבטלים את הדיורים, אדרבה, אילנות משתלבים עם הדיורים. אנשים אוהבים לדור בצל אילנות כדי להסתופף בצילן. ממשיכה הגמרא ואומרת, נזרע רובו אסור. מה שלמדנו קודם, כרפף שגודלו יותר מבית צעתיים, יש בו דיורים. אם זרעו את רובו, אפילו לא זרעו כולו, אפילו זרעו רק את רובו בלבד, הזרעים מבטלים את הדיורים שבכרפף, כי אנשים לא דרים איפה שזרועים זרעים. אומרת הגמרא, אומר אבונה ברי דרב ושואל לא ימורון, אלא יותר מבית צעתיים. אבל בית צעתיים מותר. לא ישונו. על מה למדנו? שהזרעים מבטלים את הדיורים והמקום אסור בטלטול רק כאשר השטח הזרוע גודלו יותר מבית צעתיים. אבל אם השטח הזרוע בית צעתיים בלבד, הדין הוא שהמקום מותר בטלטול. ולמה? משום שרק כרפף, רק מקום שגודלו יותר מבית צעתיים, אם אין בו דיורים, הוא אסור בטלטול. אבל מקום שגודלו בית צעתיים בלבד, אף על פי שאין בו דיורים, הוא מותר בטלטול. כך שיטת רבי עקיבא לעיל במשנה בעמוד א'. ממילא, בכדי לאסור את המקום בטלטול, צריך שהחלק הזרוע יהיה יותר מבית צעתיים. אבל אם החלק הזרוע הוא רק בית צעתיים בלבד, אז אמנם יש עליו שם של כרפף, אין בחלק הזרוע דיורים, בחלק השני יש דיורים, אבל בחלק הזרוע אין דיורים, אבל הם לא אוסרים, כי מקום שאין בו דיורים שגודלו בית צעתיים, הוא לא אוסר. אומרת הגמרא, כמן כרבי שמעון, שרבי שמעון סובר שכרפף וחצר הם לא אוסרים אחד על השני, הם רשות אחת. על מה דברי רבי שמעון אמורים? דתנן, רבי שמעון אומר, אחד גגות, אחד חצרות, אחד כרפיפות, רשות אחת הם לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. הדין הוא שאסור להוציא כלים או חפצים מרשות לרשות, לא רק מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא מדי רבונון אסור להוציא כלים גם מבית אל החצר, מהבית הפרטי אל החצר המשותפת. אבל אומר רבי שמעון, מחצר לחצר, מחצר של איש אחד לחצר של איש שני, או מחצר לכרפף, אף על פי שהם של שני אנשים, מותר בשבת להוציא כלים מאחד לשני גם ללא עירובי חצרות. ולמה? כי המקומות הללו הם לא רשויות נפרדות, הם לא רשויות מוגדרות, ומכיוון שאין בהם דיורים, יותר מדויק, הרשויות, המקומות הללו אין בהם דיורים קבועים, ומכיוון שאין בהם דיורים קבועים, אז הם לא אוסרים אחד על השני. מותר להוציא כלים מחצר לכרפף או לגג, אף על פי שהם של אנשים שונים. למה? כי המקומות הללו אין בהם דיורים גמורים, אז לכן הם לא אוסרים אחד על השני. ממילא, אז גם כאן, אם המקום הזרוע בזרעים הוא לא יותר מביצי התיים, שאז ודאי הוא אסור בטלטול והוא אוסר את כל ההיקף, גם את החצר, אם הוא רק ביצי התיים בלבד, הוא מקום שהוא מותר בטלטול. מה יסלוח למימר, יש כאן שתי רשויות, יש כאן קרפף ויש כאן חצר, זה לא נכון, כי רבי שמעון סובר שהקרפף והחצר שניהם רשות אחת הם, כי אין בהם דיורים גמורים. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה לא נכון, לרב שמעון נמי כיוון שנזרע רובו, אבי ההוא מיעוטי בוטי לגבי רובה, ואבי לעיקר פף יותר מביצי התיים ואסור. שואלת הגמרא, זה לא נכון, מכיוון שרוב אותו מקום, רוב הקרפף הוא זרוע בזרעים, אז אף על פי שלמעשה החלק הזרוע הוא ביצי התיים ולא יותר מביצי התיים, אבל שכל המקום מתבטל אל החלק הזרוע, כי החלק הזרוע הוא הרוב, ומכיוון שכל המקום מתבטל אליו, הודר דינה, שנחשב כאילו כל המקום זרוע, וכל המקום גודלו יותר מביצי התיים. אומרת הגמרא, אלוהי איתמר או חי איתמר או מיעוט שורי, אם הוא זרע לא את רוב המקום, לא את רוב הקרפף, אלא רק את מיעוט מהקרפף, הדין הוא שמותר. אומר רבו נברי דרב ישוע לא אמורון אלא דלוי הווה בי בי סאוסיים, אבל בי צעתיים אסור. כאשר הוא זרע רק את מיעוט מהקרפף, הדין הוא שזה מותר, רק רובו אסור, אבל מיעוטו מותר. אומרת הגמרא, מיעוטו מותר, אבל רק אם המיעוט הוא פחות מביצי התיים. אבל אם המיעוט הזרוע הוא ביצי התיים, אף על פי שקרפף בשיעור של ביצי התיים, מקום שאין בו דיורים, אם גודלו ביצי התיים בלבד הוא מותר בטלטול, אבל כאן יש בעיה אחרת. מהי הבעיה? שקרפף בשיעור של ביצי התיים, שפתוח לחצר, יש כאן שתי רשויות נפרדות לדעת רבונון שחולקים על רבי שמעון, והם סוברים שקרפה וחצר הם נידונים כשתי רשויות נפרדות, כשתי מקומות נפרדים, והם אוסרים אחד על השני. ממילא, אז אם השטח הזרוע, אף על פי שהוא במיעוטו, ואף על פי שגודלו רק ביצי התיים בלבד, אבל מכיוון שהחצר פרוצה אליו לגמרי, אז יש כאן שתי רשויות שנפרצו אחת לשנייה, והן מוסרות אחת על השנייה, לפי שיטת רבונון. אומרת הגמרא, רב ירמי ימידיף תמתני לכולה, או מיעוט השורי, אם נזרע רק מיעוט מהקרפף, הדין הוא שהקרפף מותר בטלטול. אומר אבונה ברי דרב ישוע לא יאמורן אלא ביצי התיים. מתי נאמר, מתי נאמר הדין שאם רק מיעוט מהקרפף נזרע, הדין הוא שהקרפף מותר בטלטול, רק כאשר השטח הזרוע הוא ביצי התיים. שאז אם הוא ביצי התיים, אז לינן בשיטס רבי שמעון, שאף על פי שיש כאן קרפף ויש כאן חצר, הם לא אוסרים אחד על השני. אבל אם השטח הזרוע הוא יותר מביצי התיים, אז הוא נידון כקרמליס. כי מקום שגודלו יותר מביצי התיים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, הדין הוא שהוא אסור בטלטול אם אין בו דיורים, והזרעים הללו אין בהם דיורים. אז נמצא כאן שבזה נחלקו שתי השיטות. השיטה הראשונה סוברת כמו רבונון, שקרפף וחצר אוסרים אחד על השני. ממילא, אז אם החלק הזרוע, אף על פי שהוא מיעוט, אם יש בו ביצי התיים בלבד, הוא אוסר על החצר, כי חצר וקרפף שתי רשויות הם. אבל לפי הלשון השנייה, אם נזרע רק מיעוטו, מיעוטו של הקרפף, ובקרפף יש אפילו ביצי התיים, הדין הוא שהם לא אוסרים אחד על השני, כי יש כאן שתי מקומות שהם בעצם מקום אחד לפי רבי שמעון, החצר והקרפף הם רשות אחת. אבל אם מדובר בנזרע רובו, אז כל המקום מתבטל לזרעים, ואז כל המקום נחשב כמקום שאין בו דיורים, ואם בחלל כל ההיקף יש יותר מביצי התיים, אז כל המקום אסור בטלטול.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.